בוקר טוב. אנחנו פותחים את ספר במדבר. לפנינו גם יום ירושלים. שבועות. שבועות יש לנו קצת זמן. כן. אפשר גם בדרוש לשבת הבא. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, אומר המדרש, אומות העולם התמלאו בקינה. באו לפני ריבונו של עולם וקבלו. למה להם נתת ולנו לא? סתם פיהן הקדוש ברוך הוא ואמר להם, תביאו לי בבקשה ספרי יוחסין שלכם. תביאו ספרי יוחסין, בואו נראה. לא היה להם. אין ייחוס לגוי. לא היה להם ספרי יוחסין. אמר להם, חבר'ה, אין ספרי יוחסין, אין תורה. תורה ניתנת רק למי שיש לו ספר יוחסין. שנאמר, והתיילדו על משפחותם. עם ישראל, נמונים אותו, מייחסים אותו לדורות קודמים. גוי אין לו ייחוס, לא מייחסים אותו. מה הקשר? מה העניין של ספר יוחסין לקבלת תורה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה אתם רוצים? איזה פתחון פה יש לכם, אומות העולם? הרי הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא נתן את התורה לישראל, הלך עבר אצל כל אומה ואומה, כך אומרת הגמרא באבוי דזורה. שאל אותה, תגיד את התורה, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? כל אומה אמר לה משהו אחד, היה לה סיבה, תודה רבה, תן את זה למישהו אחר. אז מה אתם מתעוררים עכשיו? שאלו אתכם, אמרתם לא. פתאום עם ישראל קיבל, אתם רוצים? התשובה היא כן. הרבה פעמים בן אדם לא מעריך משהו, מתי הוא מתחיל להעריך את זה? כשיש לשני. הוא לא מעריך את הדבר, כי הוא מעריך את הדבר. הוא ראה שהשני מעריך, אז עכשיו גם הוא רוצה. כך היא דרכו של אדם. אנחנו נתעסק, הדשא של השכן ירוק יותר, יפה מאוד. אנחנו נתעסק היום בלמידה הזו, ביסוד הזה, של ערך הדבר. שערך הדבר, מה המשמעות של ערך? יש לנו שני מושגים. יש דבר שהוא בעל ערך. כשאני בא לחנות, אני שואל, מה הערך של הנעליים? או מה השווי של הנעליים? מה ההבדל בין ערך לבין שווי? מה ההבדל בין ערך לבין שווי? שווי זה לא דבר מהותי. זה דבר שהוא נמדד ביחס ל. ערך זה משהו מהותי, הוא לא משתנה. זה הערך שלו. אנחנו בעולם שלנו עושים הרבה ערבוב בין ערך לבין שווי. הרבה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם במבט של ערך, אנחנו מתבוננים עליהם במבט של שווי. ולא, ואז יוצא בלגן. כי שווי זה דבר משתנה בהתאם לסביבה שאתה גר, בהתאם לנורמות, בהתאם להרבה ולאלף ואחד נסיבות. ואז יוצא שבן אדם לוקח דבר שהוא בעל ערך, ומאוד מאוד מצ'קמק אותו. אדם מתלבט. ללכת לחתונה או לא ללכת לחתונה? מתלבט, יש חתונה, מתלבט אם ללכת או לא ללכת. מתחיל לשמוע, מתקשר, תגיד, אתה הולך? אתה הולך לחתונה של פלויני? אומר לו, כן. בוא נעשה עוד אחד. אומר לו, לא. אומר, טוב, יבוא הכתוב השלישי ויחה ביניהם. מתקשר לשלישי. לפי מה שלשלישי אומר, זה מה שהוא עושה. מה הקשר? אתה תבחן רגע, האם נכון ללכת או לא נכון ללכת? האם יש ערך להליכה לחתונה הזו או אין ערך? תבחן את זה רגע בצורה מאוד מאוד נקייה. מה זה משנה מה השכן עושה? המון דברים בחיים אנחנו עושים בהתאם למה שהסביבה קובעת לנו. הדבר הזה צריך מאוד להיזהר איתו. כשבאים הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, בימות המשיח, אנחנו לא מקבלים גרים. כמו שהיה בזמן דוד ושלמה לא קיבלנו גרים. למה לא מקבלים גרים בזמנים האלה? כי יד ישראל תקפה על האומות. יד ישראל למעלה, ואז למה לא מקבלים? ההסבר הידוע, כי הוא לא מתגייר בשביל היהדות. הוא מתגייר כדי להיות תחת הכיפה של ישראל. שווה. יש סל קליטה טוב. יש ביטחון. יש הרבה דברים טובים. למה לא להיות חלק מכל הדבר הזה? נראה לי שזה לא העניין. למה לא מקבלים גרים? הוא מתגייר בשביל להיות יהודי. אבל למה הוא מעריך את היהדות? כי עכשיו יד ישראל תקפה. זאת אומרת, היהדות לא מוערכת בעיניו. היהדות שווה בעיניו. למה לא מקבלים גרים כאלה? כי ברגע שתשתנה המציאות, ופתאום יד ישראל לא תהיה תקיפה על האומות, אז הוא יחזור בחזרה. מה היה עם נעמי ורות? עם רות ואורפה, סליחה. הם התחתנו עם משפחה מאוד עשירה בישראל. משפחה מאוד ידועה. ואז פתאום היה רעב. והמשפחה עזבה את הכל. וירדה לגלות. ושם הם יושבים. והגיע הזמן לעלות חזרה. אבל עכשיו איך הם יעלו? בעל כבר אין להם. מי יודע מי יתחתן איתם? אומרת להם נעמי, אני כבר להיות בהיריון לא אוכל, מי יתחתן איתכם? אנחנו משפחה בזויה עכשיו. לא. אורפה שומעת את זה, ואומרת, וואלה, באמת היהדות לא שווה במצב הזה. אז היא עושה רוורס, הולכת אחורה, ובאותו לילה נתעברה ונולד גוליאת. עד כדי כך ירדה לדיוטה התחתונה.
מי נולד?
גוליאת. אבל מה היה עם רות? ותרא כי מתאמצת. רות לא מעניין אותה. אני לא התגיירתי כי היהדות הייתה שווה או לא שווה. אני התגיירתי כי אני רוצה להיות חלק מהעם היהודי. גם בזמן שישראל דבועים, דחופים, סחופים, מטורפים, כך אומרים לגר כשהוא בא להתגייר. אתה יודע מה קורה עם ישראל בזמן הזה? תסתכל. אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס? אם הוא אומר שכן, אנחנו מקבלים אותו. למה מקבלים אותו? כי הוא מעריך את היהדות. הוא מבין שהיהדות זה דבר שהוא בעל ערך. הוא לא מבין שהיהדות שווה. מי שמבין שהיהדות שווה, שישאר בחוץ. מויכל טויבס, גרים כן אנחנו לא רוצים. רק מי שנותן ערך לדבר, בלי להשוות אותו לדברים אחרים, בלי להתייחס לכל מה שקורה מסביב, זה נחשב להעריך. את היסוד הזה אנחנו רואים גם בפרשה שלנו. אני רק אכניס את זה למצב טיסה. זה במצב טיסה. אולי זה שלי היה, סליחה. אתם רואים? סליחה. תראו, יש לנו בספר במדבר, יש לנו שני מניינים. יש לנו את המניין הראשון, פרשה שלנו, ובסוף בספר במדבר יש עוד מניין. יש פרשת פנחס, אחרי מעשה זמרי בן סלו. ההבדל בין המניין הראשון למניין השני, זה מה עם ישראל עבר, מה עם ישראל עבר שם. במניין הראשון עם ישראל מתחיל את המסע. עם ישראל עומד בגבורתו. מה קורה במניין השני? סוף ספר במדבר. המצב די בטטה. נכון? מרגלים, זמרי בן סלו, תלונות. מצב לא איי-איי-איי, לא מזיר פנים. שמתם לב לשוני שיש בייחוס שהתורה נותנת במניין הראשון, ובייחוס שהתורה נותנת במניין השני? שים לב, תסתכלו. לא צריך, תסתכלו, מקור 9:10. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם. דרך אגב, במספר שמות, אומר הספורנו במקום, תסתכלו, לא הבאתי אותו פה, שנמנו על פי שמות, כי השם זה המהות, בשלב הזה עם ישראל היה במצב מאוד מרומם. היו מאוד מחוברים למהות. מה קורה בסוף? בסוף ספר במדבר? אחרי קורח ואחרי כל הבלגן, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. מה נפל לנו? אין שמות ואין משפחות. נשאר לנו בית אבות. מה זה בית אבות? מי זה אבא שלו? מה קרה לייחוס? יש איזה משהו שבמעשים של עם ישראל, הם כביכול תשתשו את הייחוס שלהם. את הייחוס לאברהם, יצחק ויעקב. את הייחוס לנשיאי השבט. הם תשתשו את המעמד הזה. למה? איך עם ישראל הגיע לדיוטה כזו? היכולת להגיע לכזה מקום רדוד, שבן אדם כביכול מטשטש את הייחוס שלו ומתכחש לייחוס שלו, הוא נובע מכך שבן אדם מפסיק להעריך דברים. אלא הוא מתחיל לאמוד את המעשים שלו בצורה של כדאיות. בצורה של מה יצא לי מזה. מתוך הדבר הזה, הוא בא ובוחן את המציאות. עם ישראל עומד בכניסה לארץ. אפשר להסתכל על ארץ ישראל כערך עליון. יש לנו ערך, ארץ ישראל. מי היה דבוק לערך הזה? משה, אהרון, יהושע, כלב. באים יהושע, בנו סלופחד. והאם יהושע וכלב, ומה אומרים? אחרי כל הטענות של המרגלים, מה הם באים ואומרים? הם לא עונים עניינית לטענות. הם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. טובה הארץ מאוד מאוד. יש ערך של ארץ ישראל. אפילו אם נצטרך סולמות, נעלה אליה. אנחנו לא מתחילים פה לדון מה יצא לנו מזה, מה לא יצא לנו מזה, נצליח, לא נצליח. יש ציווי אלוקי, ארץ ישראל, היא בעלת ערך. כשאתה בא ולא רואה את ארץ ישראל כערך, אתה רואה את ארץ ישראל כמקום שווה, עם ישראל יוצא ממצרים, יוצאים לארץ ישראל. מה קרה בדרך? היציאה לארץ ישראל היא מאוד מאוד קלה. אני צריך לצאת ממצרים. מה עדיף להישאר פה? פה עבודת פרך. מה יש לו לחפש פה? כשאתה משווה את ארץ ישראל לארץ מצרים, תן קודם כל רק לצאת מפה. אז ודאי שאתה יוצא. אבל כשאתה בא ומבין את המשמעות של להיכנס לארץ, ומבין את המשמעות של 7 שנות כיבוש, אתה אומר, תודה רבה, תן לי להישאר במדבר. מחפשים לי פה, מאכילים אותי פה, אני אוכל פה מזון רוחני כל הזמן. מה אני צריך יותר מזה? אז כשארץ ישראל היא לא משהו של ערך, אז אנחנו נופלים בדרך. אנחנו נופלים בדרך ומתחילים למצוא כל מיני סיבות. למה לא להיכנס? תסתכלו רגע. מקור 30. סליחה שקפצתי עד הסוף. הרב ישראל היא בעמוד הימיני. תראו, אם נבוא להעמיד כמות מול כמות, כי אז תהיה תמיד ידנו על התחתונה. סוד עמידתנו בזה, שאנו מלמדים, שלא הכמות היא הקובעת, שקצת מן האור, דוחה הרבה מן החושך. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם. מה אומר שם רשי, כי לחמנו הם? מה אומר אבן עזרא, סליחה? כמדומני שי בן עזרא, כי לחמנו הם, מכירים את המושג? אני אוכל אותך בלי מלח? זה המקור. זה המקור, סתכלו באי בן עזרא. כמו לחם נאכל אותם. מה אתם דואגים?
לא של אנג'ל.
לא של אנג'ל. שר צילה מעליהם, והשם איתנו. עונה יהושע וכלב על טענת המרגלים. שם ראינו את הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. המרגלים לא שיקרו, הם רק טעו. הם העריכו את הכל לפי ראות העין. ולפי מה שאנחנו לומדים היום, אולי יותר נכון לומר, הם לא העריכו, הם, תנו לי מילה אחרת, ישבו, מלשון שוויון. יהדות מלמדת להעמיד את האיכות מול הכמות, לתת לדברים ערך. מול החרב והחנית והכידון, את שם השם צבקות. מול ים התומה, את פח השמן החתום וחותמו של כהן גדול. וכולי וכולי. מול הגיבור לוקד עיר, את הגיבור האמיתי המושל ביצרו. זה מה שחזל מלמדים אותנו. אתה צריך לקחת דבר ולהגדיר את הערך שלו. כשאתה מגדיר את הערך שלו, אתה הולך על כל הקופה. בואו נתקדם ונראה קצת איך עושים את זה. אבל לפני זה נביא עוד דוגמה. פרח, מתי הוא יוצא לארץ ישראל? לפני הציווי שלך לך? או אחרי הציווי שלך לך?
כתוב לפני.
כתוב לפני? היציאה של תרח לא מופיעה בפרשת לך לך. היא מופיעה בסוף פרשת נוח. ויקח תרח את אברהם בן לוט ואת לוט, בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם, בנו, ויצאו איתם מאורכסדים, ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. הלך לארץ כנען ונתקע איפה? בחרן. למה תרח יוצא לארץ ישראל? אנחנו מקובלנו שתרח היה רשע. המדרש אומר, הזוהר הקדוש אומר, בסוף עשה תשובה. בסוף עשה תשובה, וזה חלק מהתשובה שלו, שהוא התעורר ללכת לארץ ישראל. הוא אומר, הספורנו, למה הוא התעורר ללכת לארץ ישראל? הוא ראה שם ארץ מיוחדת. המבול לא ירד שם. היו כמה עניינים שהיו ידועים באותו דור, שארץ ישראל זה שם דבר. אבל להגיע לארץ ישראל זה קשה. היא לא מיושבת. אין שם אף אחד עדיין. הם הולכים אל הלא נודע. הם עומדים בדרך ונתקעו בחרן. נו, וואלה, סך הכל? לא רע פה. בוא נשאר פה, למה את כל הפקע הלך ללכת? מה ההבדל בין אברהם אבינו לבין תרח? מה עשה הציווי? הציווי אצל אברהם אבינו הפך תהליכה לארץ ישראל לדבר בעל ערך, שהוא בכלל לא נידון ביחס לקושי הדרך. אצל תרח לא היה ציווי, הייתה התעוררות. אבל כשבן אדם התעורר והוא אומר, יש פה משהו שכדאי לי, מהר מאוד זה התמסמס בצורה זו או אחרת. יותר מזה, תמיד תדעו לכם שהיציאה מה היא יותר קלה מללכת ל, אל. הרב זקס עושה השוואה מאוד מאוד יפה בין ספר שמות וספר במדבר. אומר הרב זקס, בין חומש שמות לחומש במדבר יש קווי דמיון מפליאים. שניהם עוסקים במסעות, שניהם מציגים את בני ישראל ככפויי טובה וקשי עורף, בכל אחד מהם חוטים בני ישראל חטא גדול, חטא העגל בספר שמות, חטא המרגלים בספר במדבר, אבל יש הבדל חשוב ביניהם. חומש שמות עוסק במסע ספר במדבר, חומש במדבר עוסק במסע אל. זה ההבדל ביניהם. כשאנחנו היינו שואלים את עצמנו, עם איזה ספר, איפה היה יותר מצופה שעם ישראל התנהג לא יפה. האם במסע מה או במסע ל? בפשטות היינו אומרים, במסע מה, אנחנו מצפים שהוא יתנהג פחות יפה מהמסע ל. למה? המסע ל הוא מלא בתקווה, הוא מלא בהתחדשות. השתחררנו כבר מהכבלים של מצרים. עברנו את מלחמת המלאק. עברנו את המשוכות שבדרך. מה יכול להיות עכשיו יפריע פה? תשובה? המסע ל היה קטסטרופה הרבה יותר גדולה מהמסע מ. תקראו ספר במדבר, אנחנו עוברים על הספר, אנחנו יוצאים עם תחושה לא היי היי. יש לנו פרשות שלמות שחושפות בפנינו את הצד הפחות יפה בעם ישראל. שבט שמעון, קורח, מרגלים, נכון, פרשות שלמות שמתעסקות עם הדברים האלה. מה ההבדל? למה יותר קל המסע מה מאשר המסע ל? יש כמה הסברים לדבר הזה. קודם כל הולכים אל הבלתי ידוע. אדם מאוד מאוד קל, מאוד קל להרוס, אבל מאוד קשה לבנות, נכון? למה מאוד קל להרוס? לצאת זה אפשרי. אבל עכשיו, מה אנחנו עושים עם היציאה הזו? עכשיו נדרש מאיתנו להתחיל להתנהל. היציאה הייתה בבום. המסע לב הוא הרבה פעמים כרוך בהמון המון המון קשיים בדרך. נכון שהרבה פעמים גם המסע מה, אבל פחות. אני אתן עוד כיוון מחשבה. כשבן אדם בא, הוא יוצא לקראת משהו. המשהו הלא נודע הזה. אנחנו רוצים להשיג אותו. יצאנו לקראתו. עכשיו אנחנו רואים שהוא כבר בר השגה. הוא נמצא תחת, אנחנו עונים רגע לפני הכניסה לארץ. מה זה לא רגע? זה בר השגה? ברגע שדבר הופך לו בר השגה, מה קורה לערך שלו? בצורה לא נכונה. מה קורה לערך שלו? הוא יורד. ואז אני מפתח עליו זרות. יותר נכון, השווי שלו יורד. לפעמים יכול לבוא בחור, אחרי קשר עם 4 חודשים, נפגש עם בחורה 4 חודשים, הוא אומר, אני קצת מרגיש שאנחנו עומדים במקום. שאת עומדים במקום 4 חודשים? מה זאת אומרת? ואז זה מתחיל. לא, תראה, בהתחלה היינו באורות. חודש, חודשיים היינו באורות. אני תמיד שואל, אז למה לא התחתנת שם? למה חיכית שזה תהיה איזה ירידה? תמיד יש בסוף איזה, מגיעים לפסגה וקצת יורדים. הוא אומר, לא, אני לא יודע. בהתחלה היה באמת אורות, פתאום כיבוי אורות. אתה קצת יושב ומדבר איתו, ואז אתה שומע סברה מטופשת. יושב, ואתה לא מאמין שאתה שומע את זה. הוא אומר, תראה, בהתחלה לקח לה זמן להיפתח. לי היה מאוד מאוד טוב. לקח לה זמן להיפתח, וכו'. אבל אז פתאום היא נפתחה. ואז אני שואל אותו, נו, אני מצפה שעכשיו יגיע הפאנץ'. נפתחה ואפשר להתכנס מתחת לכנסות. עומדים, אומרים לרב, הרי את תערוך חופה ושלום על ישראל. לא, ואז אצלי התחילה הנסיגה. אולי, מה עובר לו בראש? בתת מודע. אחרי שאתה מנתח את זה איתו, הרבה פעמים זאת התחושה. אם היא רוצה אותי, אולי אני יכול לקבל משהו יותר טוב. מאיפה זה נובע המחשבה הזו? קודם כל זה דימוי עצמי מאוד נמוך. למה אם מישהי פתאום רוצה אותך, אז הערך שלה ירד בעיניך? למה? כי אם היא רצתה אחד לא יוצלח כמוך, אז כנראה שהיא לא שווה הרבה. אז איפה זה מתחיל? מה השורש? השורש זה שהוא לא יוצלח. הרבה דברים שהשגנו אותם, הם הופכים להיות חסרי ערך בינינו. וזה טעות יסודית. כי לעולם אנחנו לא בודקים ערך של דבר על פי השגה, או דברים, או סיבות אלו אחרות. אנחנו בודקים את עצם הדבר. לא כל דבר צריך להיות בעל ערך. הרבה דברים אנחנו כן עושים בצורה כזו. אבל בוא ניקח למשל קביעת עיתים לתורה. קביעת עיתים לתורה זה ערך. קביעת עיתים לתורה, אני לא מתחיל להסתכל באיזה קהילה אני נמצא, אם פה באים לדף היומי או לא באים לדף היומי. יש מצוות והגית. מגיעים. הבן אדם, וכשהוא לא מגדיר את קביעת עיתים לתורה כערך, מה תהיה התוצאה? הוא יצא מהישיבה, הוא למד בישיבה, זה לא אומר שהוא יגדיר את התורה כערך. הוא למד מהבוקר עד הלילה, למה? כי זה מה שהיה לו לעשות. הוא עכשיו רשום בישיבה. אז זה מה שהוא עשה. או לחילופין, למה הוא עשה את זה? כי מי שפה, מי שווה פה בעולם הישיבה? מי שלומד מהבוקר עד הלילה. זה הסביבה. זה הנורמה החברתית. אבל לא כי הוא הגדיר את זה בעל ערך. אחרי זה, הוא יוצא מהישיבה. הולך להתעסק באוילם. ואז איפה הדף היומי נכנס? אחרי שאני אסיים את המכינה. אוקיי? הוא מסיים את המכינה, התקבל למקצוע. נו? מה עם קביעת עיתים? או, הרב, אנחנו בתקופת מבחנים? טוב, חכים. תקופת המבחנים תסתיים. מה קורה עכשיו? הולך. אתה צודק, עכשיו יש לי זמן. הולך קצת דף יומי, ואז פתאום יש חתונה, אז הוא לא מגיע. פספסתי, נו. לא נורא. נעשה את הסיום עם אלה שסיימו את הכל. נענה אמן. נצא ידי חובה בסיום שלהם. אתם מבינים מה קורה כשבן אדם, מה קורה? בוא ניקח הפוך. בן אדם לקח את התורה, והגדיר אותה ערך. התורה זה ערך. על ערך זה לא משנה מה קורה, אנחנו לעולם לא מבטרים. זה לא משנה מה קורה, הערך תמיד נשאר ערך. השווי שלו לא יורד, ואם התורה היא טוב לי טוב לתורת פיך, מאלפי זהב וכסף, זה לא משנה אם אתה במכינה, זה לא משנה אם אתה בתקופת מבחנים, וזה לא משנה אם אתה הולך לחתונה. אתה את הדף תעשה כי הוא בעל ערך. אדם שמעריך את התורה, הוא לא הולך ללמוד את הדף היומי, אחרי שהוא גמור מעייפות, והולך להירדם שם על הכיסא. הוא הולך ללמוד את הדף היומי בתחילת היום, כדי לקלוט מה אומרים. זה בעל ערך. אני לא אומר לא ללכת אחרי בסוף היום. אם אין ברירה, אז הולכים בסוף היום. או אם מישהו מרגיש שמרני, אז זה מצוין. לגור באלון מורה. אפשר להסתכל על זה כשווה לי או לא שווה לי. אפשר להסתכל על זה כערך. התנחלות אלון מורה היא התנחלות קשה. אנחנו יישוב קצה. יש לנו חוואר, עד כה לנו כמו קוץ פה בגרון. נכון? רחוק מהמרכז. רחוק מבני משפחה. הנתונים הם קשים, זה לא משנה כמה תעשה פה טוב. הנתונים הם קשים. מי שיש לו ערך על המגורים, הקשיים יהפכו לאתגרים. הוא לא יוותר על הערך כל כך מהר. הוא לא יוותר על הערך. מי ש... זה לא ערך, או שיש ערך אחר, אז יותר קל להחליט לוותר על זה. אני כרגע לא אומר שחייבים להגדיר כל דבר ערך. אני רק אומר, מה תהיה, בוא בן אדם יגיד, אדוני, מה התלבשת על אלון מורה? אני רואה ערך בגרעין תורני. אני רואה, בסדר גמור, אני לא בא עכשיו מה להגדיר ערך ומה לא. מה שאני בא לומר, זה שאם אנחנו רוצים להצליח בחיים, להתמיד בדבר מסוים, אנחנו חייבים לתת לו את ההגדרה של ערך, ולא את ההגדרה של שווי. והנקודה הזאת היא מאוד 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 קריטית בחיים. תראו, במקור, תפרו את הדף. הדגלים. יש לנו דגלים, כל שבט דגל. איפה הגיעו הדגלים האלה? הדגלים האלה הגיעו מעם ישראל שהתקנה במי? במלאכים. הם ראו אצל המלאכים דגלים ואמרו גם אנחנו רוצים. למה? מה עושה הדגל? ראיתם את מאחורי ההפגנות של השמאל יש חשיבה מאוד, חשיבה עמוקה מאוד. במה הם עטופים כולם שם? בדגל ישראל ובדגלי להט"ב. הם עטופים בשני דגלים. מעטים גם בדגלי אש"ף. אלה הדגלים שמטופים. דגלי אש"ף ודגלי להט"ב לא היה להם חשיבה מאחורי הדבר הזה. זה סתם נכנס. תמיד הם נתקעים על להט"בים בכל חור. מה היה שם אחורי זה? איפה הייתה חשיבה? בדגל ישראל. כשאתה רוצה לגרור אחריך ציבור, אתה חייב לצעוק בתוך ההפגנה שלך מה? ערך. וכשאתה בא ועוטף עצמך בדגל ישראל, זה בחינת חזיר. פורס תפה ואומר טהור אני. כי בפנים הכל ריקבון אחד גדול. אבל עטפת את עצמך בערך. הדבר הזה מדביק. כי דגל הוא מבטא מה? הוא מבטא את הערך. אני נלחם על המדינה שלי. על אין קשר בין מה שהם אומרים לבין המציאות. אבל הוא נלחם על המדינה שלו. הוא נלחם על הדמוקרטיה. עד כדי כך, אנשים הולכים שולה, הם לא מבינים בכלל מה המשמעות שלה, אבל הם עטופים בדגל. הם קונים את הלוקש הזה, שהכל הולך להיות חורבן. וכו' וכו'. ואז מה קורה כשההבנה, אם בוא ניקח את מערכת המשפט, האם אנחנו צריכים לשנות את מערכת המשפט או לא לשנות? האם הדבר הזה הוא ערך או שהוא ודאי ערך? איך ייראה מערכת המשפט? איך תיראה מערכת המשפט? כשזה ערך, אין בעיה, אתה הולך עד הסוף. יצעקו כמה שהם רוצים, שימשיכו לצעוק. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון. היי, מאיימים, מהלכים עלינו אימים, מלחמת אחים, המדינה תקרוס, הכל יקרוס, שקוייך. תהלכו אימים. הקדוש ברוך הוא איתנו, הכל בסדר. אבל כשמערכת המשפט זה לא ערך, אלא בוא נבדוק האם זה כדאי או לא כדאי. מהר מאוד, הדבר הזה התמסמס. מה לעשות שאצל ראש ממשלתנו, זה לא היה דבר שהוא בעל ערך. הערכים שלו זה יותר שלא יהיה בלגן במדינה. שלא יהיה פה ולא יהיה שם. אז בסוף זה נופל. אז האנשים שאצלם זה כן היה ערך, מה לעשות שידם כבולות? אבל תראו את ההבדל בין ערך לבין משהו שהוא לא ערך. וכן על זו הדרך בכל דבר. אז הגענו להפגנות האלה בגלל הדגלים. כל שבט ושבט היה לו דגל. לכל דגל היה צבע מיוחד, ולכל דגל היה צורה מיוחדת. למה? כי הדגל הוא היה ביטוי של מהות השבט. עם ישראל בא והתאבל לדגלים, למה? הוא אומר, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים לסטות מהדרך. אנחנו כל הזמן רוצים להיות מחוברים למה? לערך. עם ישראל הולך במדבר, איפה נמצא ארון הברית? איפה נמצא המשכן? נמצא במרכז. עיני כולם נשואות אל המרכז. אתה כל הזמן הולך, אתה רואה את הערך מול העיניים. אבל האמת, שכשיש דבר שהוא בעל ערך, הוא לא צריך להיות כל הזמן מול העיניים שלך. הוא צריך להיות חקוק על חותם לבך. ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוך כל אחד ואחד מכם. המון דברים, צניעות. צניעות זה המון, משתנה בין מה למה? אופנה. נכון, אתה רואה דור ככה, אתה רואה דור אחרת, אבא שלי יש לו חנות בדים,
תל אביב. אז פעם שאלתי אותו, אבא, יש פה בדים מאוד 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 ישנים. מאוד ישנים. לא שווה למכור אותם. אפילו במחיר אפסי. זה כבר אף אחד, זה כבר לא באופנה. אז הוא אמר לי את הכלל. הוא אמר, תדע לך שכל אופנה אחרי כמה שנים חוזרת. לפעמים גם אחרי 10 שנים היא חוזרת. פתאום הולכים עם משבצות. פתאום הולכים עם זה. צניעות זה לא דבר שנמדד בהתאם לאופנה. או בהתאם למה עושים. צניעות זה ערך. היום הבת שלי הקטנה, 2.5 שנים, הלכה לגן. אז הוציאה לנו חולצה, סמלה כזאת, השרבולים הגיעו לא עד המרפק. 2.5 שנים הגיעו למעלה יותר. הגיעה אחותה, בתה 4, עושה אמא גם אני רוצה קצר. מה קצר? אין... את כבר בתה 4. את לא קצר. רוצה קצר, רוצה קצר, התחילה לנקוב בשמות מהגן. אבל זאת עם קצר, וזאת עם קצר, וזאת עם קצר. אז אשתי אמרה, חיילה, אנחנו הולכים צנוע, לא בגלל, אנחנו לא הולכים לבושות, איך? לפי איך שחברה הולכת. אנחנו הולכים לבושות, לפי איך שההלכה אומרת לנו ללכת, לבושות. ההלכה אומרת שאסור ללבוש קצר. אז למה לשרה מותר? למה לשרה מותר? כי שרה קטנה, שרה עוד לא הגיעה למצוות חינוך, לצניעות. זאת התשובה. דבר שהוא בעל ערך, הוא לא נמדד ביחס לאחרים. מה קורה לנו היום? עולם דתי. כשאתה בא ובודק אם העולם הדתי הוא שווה או לא שווה, אתה תמצא הרבה דברים שהעולם החילוני לוקח את העולם הדתי בכיס הקטן, בחוויות, ובעוד כל מיני דברים, בטח בתחילת הדרך. אחרי זה אתה מבין שהכל שקר והבלים. אבל בתחילת הדרך, כך נער, שהוא נמצא עכשיו בעיצוב הדמות שלו, שהוא כל הזמן נמצא והוא רואה והוא שומע, והוא מאוד מגורה מכל מיני דברים. כשאתה בא ומתייחס לדת, כשאתה מנסה למכור אותה, כדבר שווה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, כי העולם החילוני, השווי שלו הוא לאין ערוך גדול בעיניים של הילד. אתה בא ומדבר עם הילד, כדאי לך ללמוד תורה. אתה מחזיק את העולם. נחמד. זה לא מה שיגרום לו ללמוד. משפטים שצריכים לאמר. הרמב"ם אומר לך, תשחד אותו, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הרמב"ם אומר, תשחד אותו קצת. למה? כי אתה מעמיד את השווי מול שווי. אבל צריך לדעת שהדבר הזה בסופו של דבר הוא מסוכן. היהדות אנחנו לא ניגשים אלא בגלל שהיא שווה. אלא היהדות אנחנו ניגשים בגלל הערך שבה. אז זה היה העניין ומהות הדגלים. אלא שאדם צריך, ואז, מה שאני באתי לומר בדגלים, שאנחנו כל הזמן צריכים לשנן לנו בראש, הדברים האלה הם בעלי ערך. כל הזמן לזכור את הערכים, לזכור איזה דברים הם ערכיים בעינינו. כשאנחנו זוכרים שזה ערך, אז אנחנו לא מוותרים עליו. אומר הרמב"ם, תדע לך, האדם בסופו של דבר מושפע מהחברה שבה הוא נמצא. כך הוא טבע האדם, ללמוד מהמעשים של אנשי מדינתו. לכן אומר הרמב"ם, בהלכות דעות, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. אני רק רציתי להעיר הערה, אני ראיתי שעושים עוד מצד גלים. הרי שמעתם על זה? זה חבר כנסת, אני לא זוכר מי, הוא עושה מצד גלים חילוני. למה? כי יום ירושלים לא שייך לדתיים. איפה היית עד עכשיו? למה לא עשית מצעד גלים בלי קשר לדתיים? אלא אין לו ערך ביום ירושלים. ברגע שהכיפות הסרוגות הפכו את היום הזה לבעל ערך, עכשיו גם הוא רוצה. זה רק מראה לנו מה בן אדם מונה בחיים. בואו נחזור לרמב״ם. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם. והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. בסוף אנחנו מושפעים. לחץ חברתי בגדול הוא לא טוב, אבל יש בו גם משהו חיובי בלחץ חברתי. לחץ חברתי בסופו של דבר הוא עוזר לנו לשמור על איזה מסגרת, גם צריך להיות להישמר, שלא לעשות את הדברים רק כלפי חוץ. אבל בסוף, במוסכמות החברתיות, יש גם יתרון ולא רק חיסרון. אומר לך הרמב"ם, אתה לא יכול, אתה גר במקום של רשעים, אתה רואה שאתה מושפע מהם, ציקים לך, לך למערות. שב במערות, אל תשב שם, כי אתה תהיה מושפע. אנחנו צריכים לשוף ליצור סביבה בריאה. איך נהיה אנשים ערכיים? דהיינו, איך נהיה אנשים שנגדיר דברים כערך ולא כשווי? נחזור רגע לסוף חומש ויקרא. יש לנו שם ערך של אדם. כמה שווה אדם בין 20 ל-60? גבר. כמה שווה? 50 שקל כסף. כמה שווה אישה? 30 שקל. היום לא יעבור בגץ. למה שווה פחות? בפשט, כוונה לכוח, כוח פיזי, כוח עבודה. השווי של גבר הוא יותר כוח סבל של עבודה. יותר איזה, רוב המנכלים, גברים. פעם ראיתם שפית?
כן.
נדיר מאוד. יש, נדיר. יש משהו בכוח הגברי, סיירות מטכ"ל. מותר לנשים, נכון? מותר. עם הטיפשות שלהם הם גם שמים שם סיירת מטכ"ל. הן לא מצליחות להגיע. המבנה הגוף של האישה לא מתאים לאירוע הזה. אז השווי 50 מול 30. מה קורה כשמזדקנים? מ-60 ומעלה, אל תעלבו מוריי ורבותיי, אבל הערך יורד. עכשיו מה שאני אגיד, אל תיפגעו. מה שאני אגיד עכשיו, זה לא אני, זה חזל. יש לכם בעיות? תלונות לחזל. גבר, מגיל 60, כמה הוא שווה? מבין 60 שנה ומעלה, 15 שקל. כמה נקבה שווה? 10 שקלים. אצל הגבר, הירידה הייתה יותר דרסטית מהאישה. נכון? למה? אומרים חז"ל, גבר בבית, גבר מבוגר בבית, סליחה, שימו אצבעות באוזניים, פחה בבית. מה זה פחה בבית? פח בבית, רע בבית. מה כתוב על האישה? אישה מבוגרת בבית? שמה בבית. יש שם אוצר בבית. שווה יותר כשהיא מבוגרת. תגידו לי, אדם בן 20, זאת אומרת, בסוף הערך של אדם נמדד לפי היכולת הפיזית שלו, נכון? אדם נכה בין גיל 20 ל-60, כמה הוא שווה? נכה, לא יכול לזוז. נכה ואחד שהוא בסיירת מטכ"ל. שווים אותו דבר? כן. מה לעשות?
ערך.
לא, לא, שווה ערך. בן אדם אמר, ערכי עליי. כמה הוא מביא לבית המקדש? אותו ערך. למה, מה כתוב? כתוב, כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. אנחנו דנים בנפשות. בנפש בכלל לא משנה מה קורה עכשיו בחוץ. מצד הנפש, אין מישהו יותר מהשני. כולנו נפשות. אנחנו בעלי ערך. כשבן אדם מעריך את עצמו, מבין שהוא בעל משמעות אדירה ואין שום הבדל בינו לבין כל אחד אחר, כל יהודי אחר, אין שום הבדל בינו לבין כל יהודי אחר. אתה שואל שאלה טובה. אתה שואל שאלה טובה, צריך לענות עליה. אבל הדבר הזה, אין מה להתווכח איתו. זה לא נמדד לפי יכולת. זה נמדד לפי ערך פנימי. ערך פנימי של האדם. כשאדם יבין שהוא בעל ערך פנימי, אז הוא ידע להתייחס אל המציאות בצורה ערכית. כשאדם לעצמו לא יתייחס בצורה ערכית, ונהי בעינינו כחגבים, אז וכן היינו בעיניהם. כשאדם אל עצמו מסתכל בצורה, האם אני שווה או לא שווה, רק צרות הוא מביא לעצמו. אדם בא ועשה משהו, עכשיו הוא מתפדח ממה שהוא עשה. איך הסתכל, לא מצליח להוציא את הפרצוף שלו מהבית. אדוני, הערך שלך לא נפגע. הערך שלך נשאר אותו דבר בדיוק. תקן את המעשים, תקן את הדברים. אבל ככל שאדם עלול להיכנס למשבר מאוד מאוד גדול, והוא לא מצליח לצאת מהאירוע הזה. למה? הוא נכנס לדיכאון עמוק. למה? הוא לא שם, הוא לא רואה את הערך שלו. כשאדם ילמד להסתכל על עצמו כבעל ערך, הוא גם יוכל להסתכל על כל המציאות כבעלת ערך, ובאמת את הדברים בעלי הערך, הוא ייקח ויעשה אותם כמו שצריך, בלי ליפול בדרך, בלי לפחד מדברים, כל קושי יהפוך לאתגר, ואת הכל הוא יצליח לעבור. שבת שלום.